שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם בעמוד 537, חלק מאמרי שמעתי, מאמר חף א', בזמן שאדם מרגיש את עצמו בבחינת עלייה. ניתן לשלוח שאלות לאתר kab.co.il, שאלות נבחרות ישאלו כאן במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר חף א', בזמן שהאדם מרגיש את עצמו בבחינת עלייה. בזמן שהאדם מרגיש את עצמו בבחינת עלייה, שיש לו מצב רוח מרומם, ואז מרגיש את עצמו שאין לו שום תשוקה רק לרוחניות, טוב אז לעיין בסתרי תורה בכדי להשיג את פנימיותה. ואפילו שרואה שאף על פי שמתייגע את עצמו להבין משהו, ומכל מקום אינו יודע שום דבר, מכל מקום כדאי לעיין בסתרי תורה אפילו 100 פעמים בדבר אחד, ולא לבוא לידי ייאוש, היינו לומר שאין שום תועלת מזה, מאחר שלא מבין שום דבר. והוא מבית טעמים. א', שבזמן שהאדם מעיין באיזה עניין ומשתוקק להבינו, ההשתוקקות הזו נקרא תפילה. כי עניין תפילה הוא בחינת חיסרון, שפירושו שמשתוקק לדבר שחסר לו, שהקדוש ברוך הוא ימלא את חסרונו. וגודל התפילה נמדד לפי ההשתוקקות, כי לדבר שחסר לו ביותר, אז ההשתוקקות יותר גדולה. כי לפי ערך החיסרון, כן, במידה זו הוא משתוקק. ויש כלל, בדבר שהאדם משקיע יגיעה ביותר, אז היגיעה מגדילו את החיסרון, ורוצה לקבל מילוי על חסרונו. וחיסרון נקרא תפילה, בחינת עבודה שבלב, כי רחמנא ליבא ביה, הקדוש ברוך הוא חפץ בלב. נמצא שאז הוא יכול לתת תפילה אמיתית, כי בעת שמעיין בדברי תורה, אז הלב מוכרח להתפנות משאר רצוניות ולתת כוח להמוח שיוכל לחשוב ולעיין. ובאם אין חשק בהלב, אין המוח יכול לעיין. על דרך שאמרו חז"ל, לעולם ילמוד אדם לתלמודו במקום שליבו חפץ. ובכדי שתתקבל תפילתו, מוכרח להיות תפילה שלמה. לכן כשמעיין בשיעור שלם, אז הוא מוציא מזה תפילה שלמה. ואז יכול להתקבל תפילתו, כי השם שומע תפילה. אבל יש תנאי שהתפילה צריך להיות תפילה שלמה, ולא שיהיה באמצע התפילה שאר דברים מעורבים בו. וטעם ב', שאז כיוון שהאדם נפרד מגשמיות באיזה שיעור, ויותר קרוב למידת השפעה, אז הזמן יותר מוכשר שיתחבר עם פנימיות התורה, שהיא מתגלית לאלו שיש להם השתוות עם הבורא, כי אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חד הוא. מה שאין כן, כשהאדם הוא בבחינת קבלה עצמית, אז הוא שייך לחיצוניות ולא לפנימיות.
אנחנו לומדים שאור בורא את הכלי, שבתוך האור ישנם שתי הבחנות, ודאי שמה שאנחנו משיגים, שתי הבחנות עיקריות. זה בעצם הבחנה אחת, אבל כלפינו זה מתפרס בשניים. הבחנה אחת היא טוב ומיטיב. אבל הטוב המיטיב הזה הוא בפועל פועל כך שהאור בורא את הרצון, וחוץ מזה שבורא את הרצון ומשפיע על הרצון מבחינת האור עצמו, שהוא מגדל את הרצון, שהוא נמצא בתוך הרצון, ואז הרצון מתפעל ממנו וכל הזמן משתכלל יותר ויותר מתפתח יותר ויותר מבחינה א' לב' לג' לד', רצון בתוך עצמו מגלה יותר ויותר הבחנות, יותר ויותר פנימיות, וכך גודל. אבל חוץ מזה, מה שאנחנו אומרים, ישנה שם גם כן נקודת הבושה. עוד הבחנה אחת, שהאור בורא בתוך הרצון, מתייחס לנברא. חוץ מזה שמגדל אותו, גם כן נותן לו הרגשה עצמית, שיבדוק את עצמו, שירצה גם בעצמו לשנות את עצמו. שכשינויים יבואו לא רק מטעם האור והרצון, יתפעל מהם, יתרשם מהם וישתכלל מהם בצורה הכרחית. אלה שירצה גם כן לשנות את עצמו מעל ההכרחיות שהאור מחייב אותו. זאת אומרת, שלא יתפתח רק בדרגת דומם, צומח וחי, ששם ההתפתחות היא ישרה, אינסטינקטיבית, שהאור מזמין את ההתפתחות הזאת בתוך הרצון. אלה שהרצון ימצא לעצמו, בתוך עצמו, עוד סיבה לצורת ההתפתחות הנוספת שנקראת האדם, להידמות לאור, שזה נקודה אחרת לגמרי. נקודת ההתפתחות, נקודת המשבר של ההתפתחות, הרצון. כי רצון שהיה כל הזמן מתפתח על ידי האור שמחייב אותו בצורה ישירה, עובר עכשיו שינוי, אם מתעוררת בו נקודה הזאת שמעוררת אותו להתפתחות אישית עצמאית לקראת התפתחות האדם, אז הוא עכשיו צריך לעשות הרצון הזה ממש שינוי של כל ההשתכלות שלו על החיים, על התפיסה, על ההתנהגות, על היחס שלו לאור ולעצמו, ולהתחיל להשתנות, לא, ולהתחיל להבין, להרגיש, שאם עד עכשיו הוא היה מתפתח על ידי הטבע, על ידי האור, שהיה מזמין בו צורות ההתפתחות הדרגתיות בצורה הליניארית, עכשיו הוא הולך להתפתח לפי מגמה אחרת, שהוא מזמין מעצמו השפעת האור עליו, ומזמין מעצמו השפעת האור עליו, לא שאור ישפיע עליו יותר ויקדם אותו יותר, אלא הוא דורש עכשיו מהאור שישנה לו מהות הרצון. זאת אומרת, חייבת עכשיו להיות מצד הנברא חיסרון, בקשה, תפילה, דרישה כלפי האור, שהיא קודמת להשפעת האור עליו ומזמינה את השפעת האור עליו בצורה מיוחדת. הנברא, כמו שאנחנו אומרים, הוא עושה צמצום. הוא אומר, אני לא רוצה להתפתח בצורה כמו שקודם. אני לא רוצה לקבל את האור שיגדיל לי חיסרון וימלא אותו. אני רוצה שהאור יתחיל לשנות לי אופי השימוש ברצון שנמצא בי. הוא יביא לי רצון, רצון יותר גדול, אבל חייב הרצון הזה שאני אתפעל ממנו להיות גם כן בצורה אחרת, בצורת ההשפעה. זאת אומרת, ישנה הבדל בין מה שהאור היה מפתח את הרצון, את הנבראים, את הנברא, אדם, היה מפתח אותו ללא לשאול, שום דבר ממנו, למצב החדש שעכשיו ההתפתחות היא יכולה להיות אך ורק בהקדם הכיסרון, בהקדם השאלה, בהקדם הבירור שאדם עושה, ואז הוא מבקש, יודע מה מראש. זאת אומרת, עכשיו הוא, לעומת מה שהיה קודם, מתאר לעצמו המדרגות הבאות, המצבים הבאים שאליהם הוא מגיע. שאני מעורר את השחר ולא שחר מעורני. זאת אומרת שהשלבים הבאים הוא בעצמו רואה מראש, רוצה לייצב אותם מראש. זה נקרא ראש שלו, ראש המדרגה, ראש הפרצוף, ראש של הנשמה. ואחרי שעושה את החשבונות האלה, מה הוא רוצה להיות, באיזה צורה, אז מבקש מהאור שיעזור לו לממש, לבצע את התוכנית. ולכן אנחנו קוראים למדרגות האלה, למצבים האלה, האדם שהוא הדומה לבורא, שיש לו גם כן מחשבה מראש, ההחלטה, ואז מבצע. ועד שהוא מגיע לביצוע על עצמו כל אותם הצורות שמגלה אותם כיחס האור לרצון, שיהיו כאלה גם כן אותם הצורות, היחס מהרצון לאור, הוא לא נח. עד שמסיים את העבודה הזאת, נקרא שמגיע לגמר התיקון. לכן האדם שמגיע לחוכמת הקבלה ולומד ומשתמש בכל מה שחוכמת הקבלה בעצם עושה לו, הוא לאט לאט מגיע בהדרגה, תוך כמה זמן, מגיע להבנה, להכרה, שנמצא בנקודת המשבר. בנקודת המשבר שהופך מלהתפתח בצורה בלתי מגמתית, בלתי, נגיד, בלי הכרה, בלי היכרות, בלי ביקורת, בלי בירור, בלי לקבוע שרוצה להתפתח בעצמו, לנהל את הרצון לקבל שלו, אז יש תקופה שהוא מכיר את בינתיים את המצב. גם התקופה הזאת היא ארוכה ומחויבת להיות בהתפתחות שלנו. והנקודה הזאת של הביפורקציה, יש, איך אומרים בעברית? שינוי. מפנה? מפנה. אז הוא עובר נקודת מפנה, יחס שלו להתפתחות, יחס שלו לחיים, לרצון שלו, לאור, לכל היוצרות, לכל האמצעים שנמצאים לצדו, הוא עובר כאן איזה בירור, ובבירור הזה הוא לגמרי משנה את הפרדיגמה, את היחס שלו, יותר מיחס. נו, פילוסופיה, אני לא יודע, תפיסה של כל המערכת שהוא נמצא בה ואיך לנהל אותה. מזה שהמערכת הייתה מנהלת אותו, שהיה נמצא בתוך הטבע, רק אולי חשב מתוך חוסר תפיסה שהוא נמצא למעלה מהטבע. הוא מגיע למצב עכשיו שהוא מכיר שנמצא בתוך הטבע, בתוך חוקים, בתוך כוחות, ועובר עכשיו לניהול של הטבע, זה המצב שניצחו לבניי, ניצחו לבניי, שהאדם הופך להיות אדם שכך מנהל את עצמו, ואז הוא מבין באיזה נקודה מיוחדת הוא נמצא, שקודם היה מתקדם בצורה לא חשוב, שנראה לו שהוא משנה משהו בחיים, היה מבצע, מממש את כל הפקודות ממה שמתעוררות בו, ולא היה לו שום בחירה. עכשיו הוא נמצא בבחירה, ובבחירה אז העולם נראה לו תמיד חאוטי, ללא סדר, ללא סדר, ככה נראה לו, ככה ללא סדר וללא ממש ללא יכולת לתפוס את זה ואיכשהו לראות את זה. ולמה זה ככה נראה לו העולם? כי נותנים לו אפשרות להבין את חוסר הסדר כדי בעצמו לרצות לסדר אותו, לחבר אותו, לנהל אותו. וכאן בדיוק יש לו, מתעוררת בו יכולת לבקש כוחות, הבנות, התקדמות, באמונה למעלה מהדעת, בלשייך את עצמו למצבים יותר עליונים, משם לקבל את השכל החדש, תכונות החדשות, וכך לייצב את העולם שלו. שוב, העולם, אנחנו מבינים שזה הסדר הפנימי בסופו של דבר של אדם, לפי התפיסה לא חיצונית אלא פנימית, לפי תפיסת המציאות. אז יוצא שאנחנו מתחילים להתפתח בצורה הנכונה מרגע שאנחנו מבינים שחייבים להביא חיסרון חדש להתפתחות שלנו. ואז אנחנו צריכים קבוצה, אנחנו צריכים לימוד, שעל ידי קבוצה אנחנו מקבלים חיסרון, מעוררים בנו, ועל ידי הלימוד אנחנו מעוררים את האור המחזיר למוטב, ש יהפוך לנו אותו החיסרון שקיבלנו מהקבוצה, מהסביבה, שהוא יהיה בדיוק בעל מנת להשפיע, וכך אנחנו מגיעים להתפתחות. זאת אומרת, המושכות האלה להתפתחות שלנו הם מעכשיו ועל המסורים לאדם, לנו, ואנחנו צריכים להתחיל לנהל אותם על ידי סביבה ועל ידי המאור המחזיר למוטב. וזה נקרא שאדם שנמצא במצב העלייה, שמוזמן לעלייה, הוא צריך תמיד להשתדל שיהיה לו חיסרון חדש. יש רצון ויש השתוקקות, תוספת שאנחנו צריכים להוסיף לחומר שלנו, לרצון הרגיל. באיזה צורה אנחנו רוצים שהרצון הזה יפעל, איך שיתנהג, לקבלה או להשפעה. ולכן צריכים להשתדל תמיד להיות בזמן העלייה, זאת אומרת בזמן החיפוש, בזמן ההשתוקקות, גם כלפי הקבוצה וגם כלפי האור המחזיר למוטב. אם אדם מרגיש שהוא נמצא ללא חיסרון, ללא פנייה לאור, סימן שעוד לא קיבל את הרצון הנוסף מהקבוצה, מהסביבה, ולכן אין לו צורך לפנות לתיקון. אבל בסך הכל גם אנחנו נמצאים לפני זה, וגם כל האנושות עכשיו נמצאת בנקודת המשבר הזה שקורא לזה משבר, ואנחנו מבינים שזה באמת משבר, כי מכל היחס שלנו הקודם לחיים, שאנחנו מה שלא עשינו התקדמנו, מפני שבסך הכל זה לא חשוב היה מה אנחנו חושבים, אלה היינו מתקדמים בצורה הכרחית בהגברת הרצון לקבל, האור היה פועל על הרצון לקבל והיה מפתח אותו בצורה ליניארית. עכשיו יש כאן לא צורת ההתנהגות הליניארית, יש עוד איך להגיד, נתון, בוא נגיד, שנכנס לתוך הנוסחה הזאת, שנתון הזה זה הקפיצנט, איך להגיד? מקדם, בסדר, שזה המקדם, הוא באמת מקדם שלנו, שאנחנו על ידי הנתון הזה החדש, על ידי קופציינט, אנחנו משנים את ההתפתחות שלנו גם בכמות, זאת אומרת בעוצמה, וגם באיכות, שזה כבר לא בצורה ליניארית ושטחית באופקי, אלא אנחנו מעלים את עצמנו בצורה איכותית כלפי הבורא, ואחד נקראים אדם, מתחיל לגדול האדם. מה עוד? לא, יש שאלות? לא? אז משם.
יש הרבה שאלות מהעולם על העניין של תפילה שלמה. מה זה בדיוק תפילה שלמה?
נו, תפילה שלמה קשה לזה להגיע, זה לא בבת אחת. זה אותה פנייה, אם יש לאדם חיסרון גדול להתקדם בהשתוות הצורה לבורא, בלהיות בהשפעה, בעל מנת להשפיע, וההשפעה היא, כמו שאנחנו לומדים, היא צריכה להיות קודם דרך הסביבה, מאהבת הבריות לאהבת השם. לכן אם אדם מלקט מהסביבה מכל מיני הזדמנויות אפשרויות חיסרון, השתוקקות להיות בהשפעה לזולת, שהוא לא יודע בשביל מה ולמה, אבל מפני שחברה מעריכה את זה, כביכול מעריכה, אבל מעריכה את זה, משחקת לפניו, אז הוא באמת רוצה, כי כך מתרשם לפי המערכת שאנחנו נמצאים בה, כך אנחנו מקבלים רצון של החברה כדבר הגדול מרצון שלנו, ורוצים שזה יתממש בנו, כי אנחנו רוצים להיות גדולים בעיני החברה, מוצלחים בעיני החברה, אנחנו זקוקים להערכה מהחברה וכו' וכו'. זאת אומרת, בצורה אגואיסטית אני מתפעל ממה שיש בחברה ורוצה להיות כך. אנחנו רואים במיוחד בשליטים, בכלל בכל אחד. כל אחד רוצה להחזיק את עצמו בצורה שיכבדו אותו, בצורה שיחזיקו ממנו, בצורה שיעריכו אותו. זה הטבע שלנו, ואנחנו צריכים להשתמש בזה. אז אם אני מתרשם מהחברה שההשפעה זה דבר גדול, ואני כאילו רוצה אותה, זה לא רצון ממני, זה רצון מהם, אבל הוא הרצון הזה שקיבלתי מהם נעשה יותר גדול מרצון שלי, הטבעי, לאוכל מן משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. אז אני בזמן הלימוד בא עם הרצון הזה ורוצה להיות בהשפעה, כי ספרים מדברים על זה, כי כל חומת הקבלה מביאה אותי לזה. ואז אני כאילו דורש, מתפעל, אני לא צריך כל הזמן בעצמי לצוק ולבקש, אלא החיסרון הוא צריך להיות בתוך הלב מורגש, עד כדי כך שאני לא עוזב אותו. זה הכל תלוי מהשפעת הסביבה. כאן אדם יכול לבדוק עד כמה שהוא נמצא בקשר עם הסביבה, עד כמה שהיא משפיעה אליו, עד כמה שהוא נכנע לקבל ממנה את ההתפעלות הזאת, ההשתוקקות, ההשתוקקות להשפעה. וכך מגיע לתפילה שלמה. מה זה לתפילה שלמה? שרק זה אני רוצה לעומת כל היתר רצונות שנמצאים בי, הם בינתיים לא מתעוררים, לא מפריעים לרצון להשפעה, להיות ממש השולט, במיוחד בזמן הלימוד. במיוחד מה שהוא אומר בזמני העלייה, כי גם זמני הירידה הם צריכים להיות כדי שאני מתוכם שוב יעלה לתפילה. שזמני הירידה הם לא זמני ירידה, הם לא ירידה, זה עלייה ממש, מפני שאני צריך גם כן לעלות בהגברת הרצון. כן, דני.
זה דווקא מאוד מובן ומתחיל להיות גם מאוד מורגש פנימית, איך אני בפנים לוקח מהחברת הדבר הזה, איך אני מחזיר לה את הדבר הזה, אני כזה קטן מחזיר לה, זה עדיין לא נראה הגיוני.
אז אתה מבין גם כן יחד עם זה, זה יבוא, זה יבוא. אתה מבין גם כן יחד עם זה שאתה חייב להשפיע להם ולקבל דרכם בחזרה אליך את התעוררות שאתה מביא לחברה. אם אתה לא מביא להם התעוררות, בחזרה לא תקבל מהם. כי ההתעוררות שאתה מביא לחברה, זה בעצם גם כן כלי, שבתוך הכלי הזה אתה מקבל מהם את ההתעוררות. אם אין לך דחף להביא לחברה התפעלות מההשפעה, מהדרך, מהבורא, אז סימן שאין לך חיסרון לזה. סימן שאין לך חיסרון, כי זה עובד מאליו, ואז אין לך מקום איפה שתקבל מהם את ההשפעה, השפעת הסביבה. כן.
בפעולות חיצוניות זה מאוד ברור לי, גם יש המון דחף
לתל, אבל פנימית... גם אנחנו צריכים חיצוניות, אבל העיקר זה פנימיות.
זה עוד קשה לראות איך אני מזין את החברה.
לא חשוב, אפילו על פעולות חיצוניות האור פועל. ולאט לאט מביא את האדם לפעולות יותר פנימיות, אפילו פעולות החיצוניות. לכן אנחנו נמצאים בעולם שהוא ממש רק חיצוני, שאפילו, זאת אומרת, עולם, זאת אומרת, ברצון שהוא מצייר לנו ככה העולם החיצון, שממש אין כאן שום כוונות ולא אמת, אבל אפילו בצורה השקרית הזאת, אם אני מתחיל לעבוד, אני בכל זאת מתחיל להפעיל את המערכת.
אדם מירושלים אומר, כשהוא בעלייה הוא בהרגשה טובה, איך להימנע מלקבל את זה לעצמו?
זה אחד מהתנאים שצריכים להתנהג נכון עם ההרגשות. כן, טובה, רעה, צריך, אנחנו כבר לא יכולים את זה לפתור עכשיו, נדבר על זה אחר כך. הבדל של מר ומתוק, אמת ושקר, זה נקרא. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא, זור לעם.